קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
כשמדברים על שוטים של המאה ה-20, בוודאי יש זמנים שונים בתוך אותה המאה. שאלות שנשאלו בזמן מלחמת העולם השנייה, שאלות שנשאלו בקום המדינה, לפני קום המדינה, בוודאי שהנושאים שנידונו הם שונים מאוד. אבל אחד מהספרים הבולטים בעניין ההיסטורי של המאה ה-20 זה שאלות שנשאלו בעצם ימי השואה. הרב אפרים אושרי היה תמיד חכם שנולד בליטה ב-1914. הוא למד בישיבות בליטה, אבל יחד עם רבים מאחיו נכנס לגטו בקובנה. בתוך הגטו הרב אפרים אושרי הרביץ תורה בבתי תלמוד, בישיבות, בקלויזים מסוימים בתוך הגטו. ניסה שם אפילו לארגן ספרייה תורנית, לקחו ספרים של שהיו מתוך הספרייה של רבי יצחק אלחונן, וישבו ולמדו בתנאים האיומים של גטו קובנה. בסוף החיים, בימיו האחרונים, הרב אברהם דובר כהנא שפירא היה גם כן בגטו בווילנה. המחבר של ספר דבר אברהם, תמיד חכם ידוע מפורסם באותה תקופה, ואנחנו מכירים אותו היום מתוך ספריו, מתוך תלמידיו. הרבה שאלות נשאלו אז, שבאמת רצו להביא אותם לדבר אברהם, רב אברהם דובר כהנא שפירא, אבל בשנותיו האחרונות היה חולה מאוד, והיה לו קשה מאוד לפנות להשיב לפונים אליו. ממילא הרב אושרי, שהיה אז צעיר, בערך בגיל 27, היה צריך להשיב על שאלות שנשאלו. בהקדמה לספרו, הוא כותב שהוא היה מביא תשובות שלו לדבר אברהם, שאלות של הדבר אברהם, והוא ביקש את חוות דעתו של הדבר אברהם כל זמן שהיה יכול להשיב. ואף בכמה תשובות הזכירו את הפסק של הרב שפירא אחרי שהרב אושרי התייעץ איתו. הרב אושרי כתב סיכומים של השאלות ותשובות על פיסות נייר, והוא הרביא אותם, קבר אותם. אחרי השחרור, הרב אושרי אמנם קצת נדד ממקום למקום, הגיע לרומא והקים שם ישיבה, נעשה עם תלמידיו למונטריאל, והעביר שם שיעורים לבני ישיבתו, אחר כך עבר לניו יורק, היה רב בבית כנסת מאוד מפורסם, בית מדרש הגדול, ואף ייסד ישיבות בברנקס בניו יורק. עם כל פעילותו, הוא הגיע לקובנה, מצא את הניירות האלה שהוא החביא באדמה, ומתוכם הוא הוציא כרכים של ספרים, של שאלות ותשובות, שבשם של הספרים מאוד מתאים, שאלות ותשובות ממעמקים. הספר הראשון נדפס ב-1959, דהיינו לכל הפחות 15 שנה בערך מהזמן שהוא הרביע את הפיסות נייר, ויצא כרך חמישי. במשך השנים יצאו כרכים נוספים, כרך חמישי נתפס ב-1978. הרב אושרי נפטר לפני 7 שנים, בשנת 2003. כמובן, לתשובות האלה יש ערך היסטורי מאוד חשוב, הרבה פרטים על התקופה נכתבו בתוך השוטים האלה. גם יש להם בתשובות, בשאלות, לראות עצמת נפש, מסירות נפש אדירה של עם ישראל, שהמשיך לשאול שאלות שלפעמים היו שאלות קשות מאוד, קשות מבחינה רגשית וקשה מבחינה הלכתית. והרב אושרי, שהיה צעיר ולא היה לו מנוחת הנפש לשבת בספרייה רחבה עם היום להשתמש בפרויקט השוט או לעיין בספרים, היה צריך להשיב שאלות שהרבה פעמים היו כרוכות בפיקוח נפש ממש. והרב אושרי התאמץ, כתב תשובות, והיום אנחנו זכינו לראות 5 כרכים מאותם השאלות. כמובן שחוקרים שונים עסקו בשאלות התשובות האלה, ואף נכתבו ספרים כבר על עבודתו ויצירתו של הרב אושרי, בעיקר בשאלות ותשובות ממעמקים. כרך אחד תורגם לאנגלית, אוסף של תשובות ממעמקים תורגם לאנגלית והודפס בחוץ לארץ, ויש ספרים שונים. אני אזכיר אחד, הדוקטור אירווינג רוזנבלום בשיקגו חיבר ספר על עניינים רוחניים מתוך השואה. הרבה מהספר הזה מבוסס על הספרים ממעמקים. אנחנו נדון היום בכמה וכמה תשובות שמופיעות בספר הזה, בספרים האלה ליתר דיוק. אנשים שידעו מה גורלם שאלו שאלה הלכתית, האם מברכים על קידוש השם בזמן שהם יצאו להרג, ומה בדיוק נוסח הברכה שצריכים לברך. הרב אושרי, אינני יודע בדיוק מאיפה היו לו הספרים האלה, אבל הוא גילה מקורות של נוסח ברכה במקומות שונים. ובסוף הוא פסק שמברכים ברכה המקדש שמך ברבים, הביא נוסח שהוא מסע למשל ביוסף אומץ, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לאהוב את הנכבד וכו' וכו'. יש דיון שאנשים הביאו את הנוסח של הרקנתי, שפוסק המקדשים את השם חייבים לברך על קידוש השם הנכבד והנורא, כיוון שהיא מצוות עשה מדורייתא, דכתיב נקדשתי בתוך בני ישראל, ויש שם נוסח שלו. בקיצור, הפסק היה, אנשים שאלו שאלה כזאת, והפסק היה לברך, למרות שייתכן שיש הסתייגות בראשונים שאין מברכים. שנים כמובן לאחר שיצא שוט ממעמקים, הרב פרופסור אברמסון כתב על זה מאמר מקיף שנתפס בחוברת י' של תורה שבעל פה שיצא מטעם מוסד הרב קוק. בספר שיצא יחסית לאחרונה, הרב צבי גרונר חיבר ספר בשם ברכות שנשתקו, ויש לו שם דיון יותר קצר על העניין הזה, אבל הוא מביא ראשונים שאומרים שאין מברכים על מיטת בית דין, בגלל א', הקדוש ברוך הוא חס על בריאותיו, וב', אין מברכים על פורענות. אבל כאן, הסיבה לברך הייתה שהרי מקיימים מצוות עשה, וצריכים לברך את המצווה, את הברכה, לקבל את הגזרה בשמחה. מעניין שבדרך כלל בראשונים לא מצאנו ברכה כזאת, למרות זאת מצאנו בפוסקים שמברכים, אבל מדגישים שמברכים ברכה זו בשמחה. וכמובן רב חנן גם היה תקופה מסוימת בגטו, והסיפור שמספרים עליו שהוא תוך כדי לימוד הוציאו אותו ואנשים מסביבו והוציאו אותם להרג, ואומרים שרב חנן אמר להם שאנחנו נבחרנו להיות קורבן לשם, וכל קורבן נפסל אם יש מחשבת פיגול בזמן שמביאים את הקורבן. על כן צריכים אנו לקבל על עצמנו את הדין בשמחה, וחס ושלום שיהיו מחשבות לא טהורות בזמן הזה, ולכן וכך נלך להרג. העוצמה של הסיפור והפסק של רב אושרי מדבר בעצמה. שאלה אחרת שנשאלה הייתה, ביום אחד הרב אברהם יוסף, יהודי בתוך הגטו, היה עומד להתפלל, וכנראה שהוא היה בעל תפילה הרבה ימים בגטו. ויום אחד, תוך כדי אמירת ברכות, ברכות השחר, הוא אמר שפשוט אינו יכול לברך שלא עשה ניוון. והוא קרא בקול מר לאדון האדונים, איך אוכל לומר ברכה זו בשעה שנמצאים אנחנו בעוצר ושבי, חינם נמכרנו, לא בכסף, איך יוכל עבד לברך ברכת בן חורין, בשעה שמות עבדות נתון על צווארו, מוסרי שוויה נתונים על גופם, איך יכול עבד נתון למרמס הרפת אנוש, המחסה לחמו ממיו ומזביעו רש ולענה, איך יוכל עבד כזה לברך וליוצרו ולמה שלא עשה עבד. וככה אותו יהודי יקר היה אומר כל יום. והיה כמובן ויכוח, היו אנשים שהבינו היטב לרוחו, היו אנשים שכנראה התווכחו, שאלו את הרב אושרי לחוות את דעתו, האם אפשר להגיד ברכה כזאת, או אמנם יש להימנע, דמתחזי כשקרה. הרב אושרי דן במקור של הברכה, והוא מצא שאלה מעניינת שהופיעה באבוד רעם. באות השבוי, שאל האבוד רעם את שאלה דומה, אולי התנאים בכל זאת היו שונים, אבל השאלה הייתה אם שבוי יכול לברך שלא עשה ניוון. ואבוד רעם השיב, לא תקנו הברכה מפני העבודה עצמה, בזמן שמדברים שלא עשה אני עבד, זה לא בגלל שהוא עבד יותר קשה, פחות קשה. למה הוא מברך? מפני שאין עבד כנעני ראוי לבוא בקהל ופטור ממצוות. לכן ישבו יהודי שפיר חיה בברכה זו. הרב אושרי למד מתוך דברי האבוד רהם, שהברכה לא נתקנה על עניינים גופניים, אלא הברכה נתקנה על עבדות הנפש, שבאה לידי ביטוי אצל וכנעני, שאינו חיה במצוות, אינו ראוי לבוא בקהל. אבל יהודי שמחויה במצוות למרות שהוא בשבי, אבל הוא חיה במצוות, ואם הוא לא מקיים משום אונס, הרי אונס רחמנא פטרי, אבל הוא בר הכי לקיים מצוות. ולכן, אומר הרב אושרי, שדווקא בשעה כזאת חובה עלינו לברך ברכה זו. כדי שיכירו אויבינו ומנדינו, שלמרות שאנו נתונים בידם לעשות בהם כרצון המערה, בכל זאת רואים את עצמנו כבני חורין, הנתונים במצור ובשביה, וקרובה ישועתנו לבוא וגאולתנו לגלות. הרב אושרי גומר תשובה קצרה זו בהערה צדדית, שאולי באמת כדאי להביא היום לתשומת לב האנשים, בגלל שגם היום יש דיון שנוגע לדברים האלה. אמנם, ברוך השם, אף אחד היום לא שואל שאלה אם לברך שלא עשה אני עבד, שהרי לא מרגישים עבדות, אבל הרב אושרי מוסיף, כדאי להביא אותם אנשים שאומרות שלא עשה אני שבחה, והוא מדבר על הנוסח של הברכה שלא עשה אני אישה. וגם כאן יש מקום לדון מה באמת טיב הברכה שלא עשה אני אישה. אחי הרב פרופסור יוסף תבורי כתב על זה ודן בזה, ויש מקום להזכיר דרך אגב את השאלה והתשובה הזאת שמופיע בספר ממעמקים. שאלה נוספת שרוצה להזכיר כאן היא שאלה שמופיע בחלק ג' אודות יהודי שנכנס לבית חולים. הייתה הודעה שכל מה שייכנס לבית חולים יישרף בסופו של דבר, דהיינו החפצים שייכנסו לבית חולים יישרפו. הייתה שאלה אם אפשר לו להביא תפילין, הרי יהודי רצה לקיים מצוות ורצה להביא את התפילין שלו, רצה לקיים מצוות הנחת תפילין, אבל הוא דאג שהרי בסופו של דבר תפילין אלה יישרפו. האם מותר לו להביא את התפילין לתוך הבית חולים? גם כאן הרב אושרי מביא דיון אם מותר לעשות כדבר הזה. הביא סיפור שמופיע בגמרא, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון הלך לבקרו, אז היה ויכוח שאמרו לרבי חנינא בן תרדיון, אני שמעתי שאתה מלמד תורה ברבים, והרי יש גזרה שאסור לעשות כך. אז רבי חנינא בן תרדיון אמר לו, מן השמיים ירחמו. רבי יוסי בן קיסמא השיב לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי מן השמיים ירחמו, תמי אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. ובסופו של דבר כך קרה. רבי חנינא בן תרדיון, אחד מהרוגי מלכות, קרחו ספר תורה, הקיפו בחבלי זמורות ושרפו אותו ואת התורה. הרב אושרי הסיק מתוך הסיפור הזה שרבי חנינא בן תרדיון חשב שמצוות תלמוד תורה היא גדולה, ומותר לו לסמוך על הנס מן השמיים ירחמו. ולכן, אולי יש מקום כאן להקל, ולהגיד מן השמיים ירחמו, ומותר לו לשלוח לבחור את התפילין, כדי שקיים מצוות עשה, ולסמוך מן השמיים ירחמו. אם באמת היה ברור 100% שאכן יספו התפילין, אז הרב אשרי נטה להחמיר בזה, והוא מביא דיון בסוגיה בשבת, מביא סוגיות שונות, אבל הוא אמר, היות שזה לא בטוח, אפשר להגיד מן השם ירחמו ולהביא את התפילין. הוא כותב שם שאותו הבחור, הוא מביא באמת דיון שלם בקשר לגרם של עיבוד כתבי הקודש וכולי, דיון הלכתי רציני, ובסוף הוא מספר שהוא פסק שיתנו לו את התפילין, שיניח תפילין, וככה הבחור הזה ישמח וירגיש שהוא חלק משלומי אמוני ישראל, והוא לא ירגיש שהוא קרקפתא שלא מנח תפילין. היה רופא שהיה שם בבית חולים, וסיפר לרב אושרי שראה את השמחה הגדולה שהייתה לבחור, שבאמת הוא הרגיש שיצא משעבוד לגאולה בזמן שהביא לו תפילין. לפלא, סוף הסיפור הוא שבשלישי בתשרי, תשין ב', דיינו 1941, הגרמנים הרסו את הגטו, שרפו באש את בית החולים יחד עם האחיות הרופאים. 60 נפש נשרפו שם, גם אותו דוקטור דודוביץ', אותו רופא שהיה בבית חולים, גם נשרף, וגם הבחור שהניח את התפילין. אבל התפילין ניצלו. אותו בחור מסר את התפילין לחבר שלו, שביקש שישמור את התפילין שמירה מעולה במסירת נפש ממש, והוא הוציאו את התפילין, והתפילין אכן לא נשרפו. שאלה כזאת כמובן, היא לא שייכת רק לדור השואה, אמנם הסיפור הזה קרה, אמרתי כשהרב אושרי היה בתוך הגטו, בלי המנוחת הנפש שדרושה לעיין ולכתוב תשובה, וזה מפליא איך שהוא כתב תשובה כל כך למדנית עם ויכוחים שלמים. שנים רבות לאחר מכן, הרב משה פיינשטיין בספרו איגרות משה חלק א' אור החיים, התייחס לשאלה בקשר לבית חולים, למחלות מתדבקות, שהמדיניות הממשלתית היא לשרוף כל מה שמגיע לבית הכנסת. הרב משה דן בהרבה מן אותם המקורות שהזכיר הרב אושרי, אבל הרב משה פסק בסופו של דבר להחמיר, לא להביא לו את התפילין. כמובן, אני לא יכול להשוות בין אותו מקרה של אותו בחור שהרגיש עבדות ושיעבוד ורצה להרגיש את החופש של בן חורין להיות קרקפתא דמנח תפילין לאותו בחור מסכן שהיה חולה. אבל רב משה פסק להחמיר במקרה של בית החולים. אבל מעניין שאנשים התווכחו עם רב משה. בירחון תורני בשם מסילה יצא פסק של הרב הגר שפסק שאפשר להביא לו תפילין. הרב גיפטר, ראש ישיבת טלס, גם כתב על זה באותו ביטאון תורני, הקשה קושות הרב משה, ובאמת מסע ומתן של הלכה היה כאן, ורב משה השיב להם בספרו אור החיים חלק ד', סימן ח', רב משה השיב כדי לחזק את הפסק שלו, שבאמת אסור להביא לו את התפילין. אינני יודע אם רב מיישה לא היה מסכים לפסק של רב אושרי בתנאים שהיו קצת שונים. יש כל כך הרבה שאלות מעניינות שאפשר לדון בהן, וקשה לבחור מספר שאלות בודדות. אחת מן השאלות שבכל זאת אני רוצה להזכיר, זה שאלה של אישה צעירה יחסית, שהייתה כנראה במחנה הריכוז אושוויץ. וכידוע שם, כשיהודים נכנסו לאושוויץ, הגרמנים שמו כתובת קעקע על בשרם, כל אחד קיבל מספר. והמספר הזה שימש מצד אחד כאות מזדהה, וסימן שני, להשפיל את היהודים שהם אפילו לא נחשבים אנשים עם שמות, פשוט נחשבים כבהמות שהולכים לפי מספרים. אותה אישה שאלה אם מותר לה לעשות ניתוח כדי להוריד את הכתובת הזאת, את הכתובת קעקע, כדי להוריד את המספר. השאלה הזאת נכתבה בשנים אחרי אחרי השואה, ונתפס בביטאון תורני. ומעניין שהרב אושרי שם כבר היה במצב שהיה יכול לבדוק, ללמוד ולדון בשאלה הזאת מכל צדדיו. ולכאורה, השאלה הראשונה שצריכים לשאול בדבר כזה, צריך להיות מה טיב האיסור של ניתוח פלסטי להוריד את המספר הזה. האישה טענה שהיא סובלת מאוד מבחינה פסיכולוגית, ואולי אם היא תוריד את המספר, היא פשוט תרגיש יותר נוח, אולי תוכל לשכוח את הצרה והיגון שעברו עליה, והיא תמצא מרגוע לנפשה מרה. בכל התשובה הזאת, אני לא מצאתי דיון בכלל בקשר לטיב האיסור, מה הבעיה בדיוק בהסרת המספר הזה. מה כן נידון בתשובה? השאלה הייתה אם ראוי להוריד את המספר הזה. ומעניין איך שרב אושרי הביא מקור מהשולחן ערוך. בסימן שין א' פסק הרמ"א שיש איזה עגולים ירוקים שהגויים אמרו שיהודי צריך לשים אותם על בגדיו. וזה לא היה תפור לבגד, זה היה מחובר קצת. האם מותר לצאת עם זה בשבת? לרשות הרבים כמובן. הוא מביא את האור זרוע שמקל, ואומר זה חשוב כמלבוש. הרב אושרי הסיק מכאן, למרות שמטרת המלכות הראשה הייתה לבייש את ישראל, להשפילו בעיני הגויים, על ידי לבישת האות הזאת, בכל זאת, למעשה, זה נחשב כבוד לעם ישראל, כאילו אות הזדהות של עם ישראל, ולכן מותר ללכת בזה בשבת. אומר הרב אושרי, למרות שהגויים חשבו בזה, שבזה מבישים את ריחוחנו, משפילים את כבודנו, אבל להפך, מספר זה הוא לאות כבוד ולתפארת. לרוצחים המתואבים, זה זיכרון לאבון, לחטאת עולם, שלא ניתן לסליחה ומחילה, לחפרה. לכן, בוודאי, פוסק הרב, שאסור לשכוח את הדבר הזה, ויש כמובן מקום להוסיף, שבדור שאותם אנשים, אין הרבה מהם, ויש כאלה שכאילו היום מנסים להכחיש את כל הנורא, את כל הזוועה של השואה. חלילה לנו, כותב הרב, לשכוח את הדבר הזה, למחוק בליבנו מכל את כל השעוללו לנו הרשם האלה. זה חייתו יער בדמות אדם, חייתו יער בדמות אדם, זרו של המלאק בני בניו של המן הרשע. ולכן הוא אומר, חס ושלום, להעביר את המספר הזה. בזמן אחד שמסיר את זה, נותן יד לפושעים הגרמנים ההורים, מי שעושה את זה, יעזור להם להשכיח את מעשי הזוועה והאימים שעשו לעם ישראל. אמרתי שכאן הפסק הוא פסק שניתן הרבה הרבה שנים לאחרי השואה, זה נתפס ביחון תורני, בביטאון תורני, בשם הפרדס, בשנת תשכ"ה, וכמובן הרב אושרי שבכוחו בזמן השואה היה לדון בשאלה מכל צדדיו, כאן הוא לא התייחס בכלל לאיסור, האיסור שכרוך בניתוח פלסטיק הזה. הוא פשוט אמר בכוחו שאסור להוריד עוד קלון כזה, זה כבוד של עם ישראל. כל הספרים של הרב אושרי, כל הסט שמממקים הם שבח וכבוד לרב אושרי בעצמו ולעם ישראל בכלל.